שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף סמכתת במסכת עבודה זרה. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים בשורה השלישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו חוזרים לנושא של גוי שנמצא לבד עם יין, מתי חוששים שהוא נגע וניסך ומתי לא. כמו שלמדנו בדף סמך א' ובעוד מקומות, הנחת היסוד שלנו היא שכל עוד מדובר במצב שבו הגוי מפחד להיתפס כשהוא נוגע ביין או מתקרב ליין, אז הוא לא יעשה את זה והיין מותר. לכן אם זה מקום שבו יהודים מסתובבים או שיש שומר שנכנס ויוצא, היין מותר. זה מה שראינו שם. היום נראה עוד יישומים לאותו עיקרון. נתחיל בלימוד כל המשנה ואז נראה את הגמרא שעליה. את המשנה נחלק לרישא וסיפא. הרישא מדברת על שלושה מקרים מאוד דומים, וזה שיהודי היה ביחד עם גוי, וליהודי היו חביות של יין, ואז פתאום היהודי היה צריך ללכת לאנשהו. אז מצד אחד זה גורם לחומרה, כי עכשיו הגוי יודע שיש לו זמן לכאורה לגעת, אבל מצד שני, אותם חביות היו סתומות, ובשביל שהגוי יוכל לקחת יין ולנסח בלי שהוא יתפס, הוא צריך להוציא איכשהו את היין ואז לסתום את החביות בחזרה בלי שהיהודי ישים לב. אז מתי חוששים לזה ומתי לא? על זה אומרת המשנה, אם הוא לא הודיע לגוי מתי הוא הולך לחזור, זה נקרא במשנה בחזקת משתמר, אז היין מותר, כי הגוי מפחד לגעת, כי אולי פתאום היהודי יחזור. אבל אם הוא אמר לגוי, אני הולך לכך וכך זמן, וזה זמן מספיק בשביל שהגוי ייקח מהיין בלי שישימו לב, אז זה אסור. זה באופן כללי. עכשיו נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, אמרנו שיש כאן שלושה מקרים, אז מה שלושת המקרים? מקרה אחד זה שהם היו ביחד בדרך. מקרה שני, הם היו ביחד בקורון או בספינה. מקרה שלישי, הם היו ביחד בחנות. עוד מעט נראה מה הצריכותה של שלושת המקרים. זאת הערה אחת. הערה שנייה, אמרנו שאם הוא אמר לו, אני חוזר בעוד כך וכך זמן, וזה זמן מספיק לשתות מהיין בלי שישימו לב, אז זה אסור. מה זה אותו זמן? אז קודם כל צריך לזכור, לא מדובר בחביות של עץ, כמו שעושים בימינו, אלא בחביות של חרס, ולפתוח אותם זה בעצם קצת לשבור משהו. עוד שנייה נפרט, והזמן שעליו אנחנו מדברים, זה זמן כזה שהגוי יכול לפתוח את החבית, להוציא יין ולסגור שוב, בלי שהיהודי יוכל לשים לב. אז מה זה הזמן הזה? אז לגבי זה יש מחלוקת. חכמים מחמירים ואומרים, זה הזמן שלוקח לגוי לעשות נקב בחבית, להוציא קצת יין, ואז לסתום את הנקב עם חומר חדש ושזה יתייבש, זה הזמן שזה לוקח. בוא נגיד לצורך העניין שזה לוקח שעה. רשב"ג לעומת זאת אומר, לנקב לא חוששים, עוד מעט נראה למה, אלא מדובר בזמן ארוך יותר, וזה הזמן שלוקח לגוי לא לעשות נקב, אלא להוריד לגמרי את המגופה של החבית. עכשיו רש"י אומר שכשמורידים את המגופה, זה בעצם שובר אותה, לכן הוא צריך זמן להוריד את המגופה, להוציא יין, ואז להביא מגופה חדשה ולחבר אותה ושזה יתייבש, בוא נגיד שזה לוקח שעתיים. אז שוב, אם היהודי אמר שהוא הולך לזמן מסוים, וזה זמן שמספיק בשביל הגוי לאסור, אז זה אסור. לפי חכמים מחמירים, כבר אם הוא אמר שהוא הולך למשל לשעה, כי חוששים שהוא ינקב, לפי רשב"ג מקלים קצת יותר, וחוששים רק אם הוא אמר שהוא הולך למשל לשעתיים, שזה הזמן שלוקח להוריד ולהחזיר מגופה. עד כאן הרישה של המשנה. זה נשמע ארוך, אבל האמת היא שזה מאוד קצר. שוב, אם יהודי ישיר חביות אצל גוי לבד, בדרך, בקורן או בספינה או בחנות, אם הוא לא אמר לו מתי הוא חוזר, אז היין מותר, כי הגוי מפחד. אם הוא אמר לו שהוא חוזר עוד שעה או שעתיים, תלוי בחכמים ורשב"ג, אז זה אסור, כי יכול להיות שהגוי פתח, לקח, החזיר, בלי שישימו לב. עד כאן כאמור, הרישה של המשנה. הסיפה גם היא מדברת על אותו עיקרון, רק שהיא מביאה איזושהי חומרה. המקרה בסיפה זה שהגוי ויהודי יושבים ביחד לאכול ויש שם כלים פתוחים עם יין בפנים ויש גם בדלפק ליד עוד כלים עם יין ויש גם חביות יין בשער הבית, חלק פתוחות, חלק סתומות, ואז היהודי קם מהשולחן ואומר אני צריך ללכת לכמה זמן, והוא לא אמר מתי הוא חוזר. עכשיו לפי מה שלמדנו ברישה, כיוון שהוא לא אמר מתי הוא חוזר, לכאורה כל היין צריך להיות מותר. אבל אומרת המשנה, במקרה שלנו מחמירים בכל זאת. למה? כי כאן לא מדובר על חביות סתומות שהציפייה היא שאף אחד ייגע בהם. מדובר שהם יושבים בשולחן ויש לפניהם יין פתוח, לכן כאן לפחות ליין שעל השולחן עצמו כן חוששים שהגוי נגע, אפילו שהיהודי לא אמר מתי הוא חוזר, אבל לשאר היין לא חוששים. עכשיו זה כשהוא סתם אמר אני הולך לכמה זמן. אבל אם הוא גם אמר אני הולך לכמה זמן, תרגיש חופשי לשתות בינתיים, אז הכל אסור. גם היין הפתוח של השולחן, גם היין הפתוח של הדלפק, גם כל החביות הפתוחות שבכל הבית. לגבי החביות הסתומות, זה תלוי מתי הוא חזר. אם הוא חזר מהר, לפני הזמן שאמרנו שלוקח לגוי לאסור בלי שישימו לב, אז הן לא אסורות. אם הוא חזר אחרי זה, אז גם הן אסורות. זה הסיפה של המשנה. עד כאן המשנה. בגמרא נראה בעיקר ביאורים למשנה ועוד כמה תוספות קטנות, ונחלק את הגמרא לשישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מה שאמרנו שאם הוא הלך והוא לא אמר מתי הוא חוזר, אז היין מותר, כי הוא יכול להפתיע ולכן הגוי לא יגע. המשנה קראה לזה בחזקת המשתמר, כלומר זה כאילו שהיין עדיין שמור. עכשיו על זה שואלת הגמרא, היכי דמי בחזקת המשתמר, כלומר עד כמה באמת הוא יכול להתרחק ובכל זאת זה עדיין עכשיו כאילו שזה שמור? על זה עונה הגמרא מתחום אחר לגמרי, מתחום הטהרות. שם אנחנו רואים את אותו עיקרון, שאם אדם שמקפיד על טהרות הולך בדרך עם הפועלים שלו, שאומנם הם עצמם לא מקפידים, אבל בשבילו הם טבלו במקווה ודאגו שכל הדברים שלהם יהיו טהורים, בשביל שהם לא יתאמו לו את הטהרות. אז אם כמו במשנה שלנו הוא אמר להם אני צריך ללכת והוא אמר להם מתי הוא חוזר, אז אנחנו חוששים שבינתיים הם יפגשו איזשהו חבר והם לא יקפידו ויתנו לחבר לגעת בטהרות והוא יתאמה אותם. אבל אם הוא אמר להם אני הולך והוא לא אמר להם מתי הוא חוזר, אז כמו במשנה שלנו הטהרות עדיין טהורות. עכשיו בינתיים אותה ברייתא היא בדיוק כמו במשנה שלנו, אז מה היא מוסיפה? מה שהיא מוסיפה זה שהיא אומרת בפירוש מרחק. היא אומרת אפילו הפליג מן יותר ממיל. אז מכאן למדנו שאפילו שהוא יתרחק ממש, אפילו יותר ממיל, עדיין זה בחזקת שמור והטהרות עדיין טהורות והיין עדיין מותר. זה הסעיף הראשון. בסוגריים רק נעיר שבאותה ברייתא הגמרא מסבירה שיש תנאי נוסף בשביל לטהר, וזה שלא רק שהוא לא אמר להם מתי הוא חוזר, אלא גם שהוא יכול להפתיע אותם. כלומר שהם לא רואים אותו כשהוא מתקרב בדרך, אלא שיש איזושהי דרך אקלטון שיכול פתאום להפתיע אותם, רק אז מניחים שהם לא נגעו. הגיוני שנאמר אותו דבר גם אצלנו, אבל יש מחלוקת לגבי זה בראשונים. בכל אופן עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה בשורה השלישית בעמוד ב', וזה הצריכותה. כלומר, המשנה הביאה שלושה מקרים, בדרך, בקורון או בספינה, או בחנות, והשאלה היא למה היא צריכה לומר שלושה מקרים? שתגיד אחד מהמקרים, וזהו, למה היא צריכה לומר את שלושתם? עונה הגמרא, כי אם היא הייתה אומרת רק את המקרה הראשון של הדרך, היינו חושבים שאולי דווקא שם מקילים כשהיהודי לא אמר מתי הוא יחזור, אבל אולי במקרה של הספינה נחמיר, ואם הייתה אומרת גם את הספינה, היינו חושבים שאולי דווקא שם מקילים, אבל אולי בחנות נחמיר. לכן המשנה אמרה את שלושתם, שנדע שבשלושתם מקילים, יהודי לא אמר מתי הוא חוזר. עכשיו למה שנחשוב שבשאר נחמיר? כי בדרך באמת זה הגיוני שאם הגוי לא יודע מתי יהודי חוזר, הוא פשוט לא יתעסק עם היין, כי יודע שיהודי יכול להפתיע אותו ולא יהיה לו שום תירוץ. לעומת זאת בספינה ועוד יותר בחנות, יש לו איזושהי דרך לגעת בלי להתאפס ובלי שזה יביך אותו. בספינה הוא יכול להזיז את הספינה קצת שיהודי לא יוכל להגיע אליו מהר ואז לנסח, ואם היהודי פתאום יבוא הוא פשוט יאמר לו היה פה איזשהו אי באמצע נהר, או היה פה איזושהי ספינה אחרת, הייתי חייב להזיז. ובחנות עוד יותר הוא יכול לנעול את החנות ולגעת ביין, ואם היהודי פתאום יבוא, יביא איזה תירוץ למה הוא היה צריך לנעול הרגע, לכן היינו יכולים לחשוש שאולי בכל זאת בספינה ועוד יותר בחנות, אולי אפילו שהוא לא יודע מתי יהודי יחזור, בכל זאת הוא היה מעיז להזיז את הספינה או לנעול את החנות ולגעת, ואז מהר להחזיר הכל לקדמותו בלי שהיהודי ישים לב, כי הוא פחות מפחד כי הוא יודע שהוא יוכל לתרץ את עצמו. כמה שפלן שכל עוד באמת היהודי לא רואה שמשהו פה השתנה, היין עדיין מותר ולא חוששים לאותם חששות, עד כאן הצריכו אותה. הסעיף השלישי זה ברבע העליון של עמוד ב', וזה לגבי הזמן שבו כן אוסרים. כלומר, אמרנו במשנה שאם היהודי כן אמר לגוי מתי הוא חוזר, אז אם זה מספיק זמן בשביל שהגוי יאסור ויחזיר הכל לקדמותו בלי שהיהודי ישים לב, אז זה כן אוסר. כמה זמן זה? אז אמרנו שלפי חכמים מחמירים שזה אפילו הזמן הקצר יותר שלוקח לעשות נקב, להוציא ולסתום ושיתייבש. לפי רשב"ג מקלים יותר, וזה דווקא זמן ארוך יותר, שזה הזמן שלוקח להוריד את המגופה ולשים מגופה חדשה ושיתייבש בלי שישימו לב. אז שוב, חכמים חוששים גם נקב, רשב"ג לא חושש לנקב, הוא חושש רק למגופה. זאת המחלוקת, ועכשיו בא רבא בבא חנה ומקביל אותה. הוא אומר, כל המחלוקת זה דווקא בחבית שעשויה מסיד, אבל חבית שעשויה מתית, אז כולם יודעים שלא חוששים לנקב, אלא רק למגופה. למה? בסיד, הצבע של סיד כשהוא טרי והצבע שלו כשהוא כבר ישן, הוא אותו צבע, לכן לפי חכמים אנחנו חוששים שהוא יעשה נקב, יסתום אותו בחזרה עם סיד חדש, והצבע של הסתימה החדשה יהיה בדיוק כמו הצבע של שער החבית, ואף אחד לא יוכל לשים לב, לכן חוששים. אבל בטיט, אם הוא יעשה חור ואז יסתום את זה אבל בחבית של טיט, אם הוא יעשה חור ואז יסתום את זה בחזרה עם טיט, הטיט הטרי גם כשהוא מתייבש, הוא נראה הרבה יותר כהה מהטיט הישן, אז ברור שכשהיהודי יחזור והוא יראה פתאום עיגול בצבע כהה, הוא יבין מה קרה כאן, לכן הגוי לא יעשה את זה בטיט, לכן שם לא חוששים לנקב. זה מה שאומר רבא בבא חנה, אבל הגמרא מקשה על זה מברייתא. ברייתא ממשיכה לתאר את הדיון בין חכמים לבין רשב"ג, והיא אומרת שרשב"ג אומר לחכמים, מה פתאום אתם חוששים שהוא יעשה נקב ויסתום? הרי אפשר לראות שהוא עשה שם נקב, למה אתם חוששים? עכשיו, לפי מה שרבא בבא חנה אמר, זה לא ממש מובן. הרי חכמים אמרו את זה רק על סיד, ובסיד אי אפשר להבחין. אז למה רשב"ג מתכוון כשהוא אומר שאפשר להבחין? לכן מסבירה הגמרא כך. רשב"ג אומר שבעצם אפשר להבחין בנקבים משני כיוונים. אפשר להבחין בהם כשמסתכלים על החבית מבחוץ, ואפשר אפשר להבחין כשמורידים את המגופה ומסתכלים על המגופה מבפנים. ואומר רשב"ג לחכמים, אני לא יודע אם דיברתם על סיד או על טיט, אבל באמת אפשר להבחין בנקב בשני המקרים. בסיד אמנם אי אפשר להבחין בנקב מבחוץ, אבל כשיורידו את המגופה והסתכלו מבפנים, אז שם כן אי אפשר להבחין, כי יראו פתאום עיגול קטן שהוא לא חלק ולא בדיוק באותו גובה עם כל שאר המגופה, ולכן אפשר להבחין גם שם. בטיט אפשר להבחין גם מבחוץ וגם מבפנים. אז הוא אומר, בכל מקרה אפשר להבחין, למה אתם חוששים? זה רשב"ג. חכמים לעומת זאת, כמו שאמר רבא בבא חנה, הם חוששים רק בטיט ולא בסיד, כי לדעתם אנחנו לא מתייחסים להסתכלות מהצד הפנימי. למה? כי יכול להיות שהיהודי יפתח את החבית ולא יסתכל מבפנים, הוא לא יחשוב על זה, ויכול להיות שגם אם הוא כן יסתכל, אולי במקרה כשעשו את הסתימה, זה יצא יפה גם מבפנים. לכן, האפשרות שהוא יסתכל מבפנים לא מקלה, אלא לדעתם מסתכלים רק מבחוץ. ולכן בסיד אנחנו חוששים, כי יכול לפתוח נקב ולסתום בלי שהיהודי ישים לב. בטיט לא חוששים, כי היהודי יראה את זה גם מבחוץ. אז שוב, לסיכום, לפי רשב"ג לא חוששים אף פעם לנקב, כי היהודי ישים לב, בטיט הוא ישים לב גם מבפנים וגם מבחוץ, בסיד רק מבפנים, לכן הגוי לא ייקח סיכון ולא יעשה את זה, לכן חוששים רק שיוריד את כל המגופה, שזה זמן ארוך יותר. לפי חכמים, כן חוששים לנקב, אבל רק בסיד, ששם היהודי לא יכול להבחין בזה מבחוץ, אבל לא בטיט, ששם הוא כן יכול להבחין. לגבי הבחנה מבפנים, לפי חכמים, זה לא גורם להקל. עד כאן הפירוש של מחלוקת חכמים ורשב"ג. עכשיו, כמי הלכה, זה בשליש התחתון של עמוד ב', אומר רבא הלכה כרשב"ג. למה? זוכרים שבמשנה היה גם סייפה? בסייפה דיברנו על יהודי וגוי שישבו לאכול ביחד ויש שם יין על השולחן, על הדלפק, בחביות בכל הבית, אז אם יהודי אמר, אני הולך, תרגיש חופשי לשתות, אז כל היין הפתוח שבכל הבית אסור, לגבי היין הסגור, זה רק אם הוא הלך לזמן שבו אפשר לאסור. לאיזה זמן? אז לכאורה היינו מצפים שגם כאן המשנה תביא שתי הדעות, חכמים ורשב"ג. אבל כאן המשנה מפתיעה, היא מביאה רק את הדעה של רשב"ג. ממילא מכאן לומד רבא שכיוון שהמשנה בסוף סתמה כרשב"ג, מכאן שהלכה כרשב"ג. עכשיו שואלת על זה הגמרא פשיטה, הרי זה ברור, אנחנו רואים שהמשנה סתמה כרשב"ג, מסבירה הגמרא, זה לא פשיטה, כי אנחנו יכולים להבין שזה לא שהמשנה סתמה כרשב"ג, אלא שאולי הסיפה זה בעצם פשוט ההמשך של הדברים של רשב"ג עצמו. כמה שמלן שזה לא רשב"ג אומר, אלא המשנה סתמה כרשב"ג, ולכן הלכה כמותו. עד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה לגבי הלכה למעשה בזמן הזה, כלומר בזמן של הגמרא, והגמרא כאן הולכת לעשות מהפך בכל מה שלמדנו לאורך כל השיעור. עד עכשיו הנחנו שאם אני משאיר גוי לבד עם חבית סתומה של יין, אם יש לו מספיק זמן, הוא ינסה להוציא את היין. חכמים חוששים שהוא יעשה נקב ואז יתקן, רשב"ג חושש שהוא יוריד את כל המכסה. בכל מקרה, לפי שניהם ברור שיש איזשהו פרק זמן שבו הגוי כן ינסה להוציא את היין בלי שנשים לב. זה מה שאנחנו עד עכשיו. אבל אם נזכר לרגע במה שלמדנו בדף למד א', שם הבאנו את שיטת רבי אליעזר, בניגוד לחכמים, שאם יש חבית סתומה, אנחנו לא חוששים שהגוי יפתח, גם אם יש לו שנתיים. הוא פשוט לא יפתח, הוא מפחד להתאפס בזיוף. זה מה שרבי אליעזר אמר שם. עכשיו, מה עושים הלכה למעשה? הגמרא מצרפת כאן שתי פסיקות הלכה מקלות במחלוקת שם ובמחלוקת כאן. כלומר, מצד אחד במחלוקת אצלנו בין חכמים לרשב"ג, הגמרא פסקה כרשב"ג, כלומר, לנקב לא חוששים, אם כבר חוששים זה רק להורדת כל המגופה, אבל מצד שני, הגמרא מלמד א' פסקה כרבי אליעזר, שלהורדת המגופה דווקא לא חוששים. אז בעצם יוצא שאם נצרף את שתי הפסיקות, אנחנו עושים כאן מהפך מוחלט, ואנחנו לא חוששים לא לנקב ולא למגופה. ואפשר להשאיר אצל הגוי יין ולומר לו שאני הולך לשנה, וכשאני חוזר היין מותר, כי אני לא חושש שהגוי יעשה לא נקב וגם לא יוריד את המגופה. זה לכאורה להלכה, וממילא שואלת הגמרא, אם באמת ההלכה היא שאפשר להקל, אז למה בימינו, כלומר בזמן הגמרא, בכל זאת לא נותנים לגויים לשמור על חביות סתומות של יין? הרי לכאורה להלכה אין למה לחשוש, זאת הפסיקה וממילא השאלה של הגמרא. על זה עונה הגמרא, אתה צודק, באמת בזמן המשנה, באמת להלכה, לא היה צריך לחשוש. אבל בימינו, כלומר בזמן הגמרא, עושים בכיסוי של החבית משהו שנקרא שייכה, כלומר איזשהו נקב קטן בשביל הריח של היין, ויכול להיות שהגוי ייקח איזושהי קשית וככה יוציא את היין, ולכן בימינו כן צריך לחשוש, אבל באמת אם לא היו עושים את השייכה הזה וזה היה תום לגמרי, אז באמת לא צריך לחשוש לא לנקב ולא להסרת המגופה, וגם אם היהודי עזב בלי שום הגבלה של זמן ואז חזר, כל עוד הוא רואה שהכל נראה בסדר, אז באמת לא צריך לחשוש לא לנקב ולא למגופה, ואפילו אם יהודי עזב לשנתיים ואז חזר, כל עוד זה נראה שהכל בסדר ואין סימנים לזה שעשו נקב או הסירו את המגופה, הוא יכול לשתות מאותו היין. עד כאן הסעיף החמישי. הסעיף השישי והאחרון זה לגבי אישה זונה, והגמרא מביאה שני מקרים הפוכים. מקרה אחד זה לגבי יהודים שבאו לאישה זונה גויה, והם יושבים ואוכלים איתה לפני או אחרי המעשה, למרות שמדובר פה ביהודים חוטאים שהולכים לאישה כזאת. בכל זאת, אם אני אחרי זה רוצה לקחת את היין שהיה שם על השולחן, אני יכול לשתות. למה? כי מן הסתם, אפילו שמדובר ביהודים שהולכים לאישה כזאת, לתת לגויה לגעת ביין, את זה הם לא יעשו. זה כשיהודים באים לאישה גויה. אבל במקרה הפוך, כשגויים באים לאישה זונה יהודיה, כאן כבר כן חוששים שהם ייגעו ביין והאישה לא תעצור אותם, כי לגבר שבא לאישה כזאת יש איזשהו ביטחון עצמי, הוא זה שאומר מה לעשות, היא לעומצות לא תעיז להגיד לגבר לא לגעת ביין, ולכן כאמור חוששים. עד כאן הסעיף השישי, בזה הגענו לשורה השלישית בעין עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. עסקנו היום ביהודי ששיר חביות של יין לבד אצל הגוי, בדרך, בספינה, בחנות, אמרנו שכל עוד הוא לא אמר לו מתי הוא חוזר, אז זה נחשב שזה בחזקת משתמר, כי יכול פתאום להגיע ולהפתיע, ואז אפילו שהוא יתרחק מיל, בכל זאת היין מותר, אבל אם הוא אמר לו כמה זמן ייקח לו, וזה זמן שבו הגוי יכול להספיק לפתוח, לקחת ולסתום בלי שישימו לב, אז זה אסור. זה המשנה באופן כללי. בגמרא ראינו על זה שישה סעיפים. בסעיף הראשון הבאנו דוגמה מעולם של טהרות, שזה באמת כמו שאמרנו, אפילו שהוא יתרחק מיל, כל עוד הגוי לא יודע מתי הוא חוזר, והיהודי יכול להפתיע אותו, אז היין עדיין מותר. בסעיף השני ראינו את הצריכות, למה צריך שלושה מקרים בדרך, בספינה ובחנות, כי בספינה ובחנות היינו חושבים שאולי צריך להחמיר, כי שם הגוי כן יכול להסתכן, להזיז את הספינה קצת או לנעול את החנות, לגעת ביין ואחרי זה לפתוח, כי יודע שכך גם אם היהודי פתאום יצוץ, הוא לא יראה אותו נוגע ביין ויוכל לתרץ למה הוא הזיז את הספינה או סגר את החנות, אז היינו חושבים שאולי שם כן צריך להחמיר, כמה שמלן שגם שם מקלים. בסעיף השלישי דיברנו על הזמן שבו כן אוסרים, כלומר אם הוא אמר לה אני הולך לזמן מסוים שבו לגוי יש מספיק זמן לפתוח, לסגור בלי שהיהודי ישים לב, אז זה כן אסור. וראינו מחלוקת מה זה הזמן הזה, חכמים מחמירים וחוששים גם לזמן קצר שלוקח לעשות נקב, להוציא ולסתום את הנקב. רשב"ג מקל, הוא אומר לנקב אני לא חושש, אלא רק לזמן יותר ארוך, וזה הזמן שלוקח להסיר את המגופה ולשים מגופה חדשה בלי שיהודי ישים לב. עכשיו רבא בבא חנה והגמרא מסבירים את המחלוקת שלפי חכמים היהודי יוכל לשים לב רק מהסתכלות מבחוץ לחבית, ולכן אם מדובר בחבית של סיד, אז באמת חכמים חוששים כי יכול לסתום בלי שיהודי ישים לב, אבל אם מדובר בטיט, גם אם הוא יסתום וזה יתייבש, עדיין רואים שם עיגול יותר כהה, והיהודי ישים לב, ולכן הגוי לא יעשה את זה, והיין מותר. זה לפי חכמים. רשב"ג אומר שהיהודי יכול לשים לב גם מהסתכלות מבפנים, כלומר מהחלק הפנימי, ואז גם בטיט וגם בסיד היהודי יכול לשים לב, ולכן לא חוששים לנקב, לא בסיד ולא בטיט, אלא חוששים רק להסרת המגופה, ורב הפוסק רשב"ג, כי המשנה בסיפה סתמה כמותו. זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי ראינו חידוש שכל החשש הזה למגופה זה דעת רשב"ג, אבל רבי אליעזר בדף למד א' הוא אמר שאם על החבית יש מגופה והיא סתומה, אנחנו לא חוששים בכלל, לא משנה לכמה זמן הלך היהודי, והגמרא פוסקת כמותו, ויוצא שאם נצרף את שתי הפסיקות, אז לפי רשב"ג לא חוששים לנקב, לפי רבי אליעזר לא חוששים להסרת המגופה, ויוצא בעצם שלא חוששים לכלום. כלומר, כל מה שאמרנו במשנה זה בעצם לא להלכה. אני יכול להשאיר חביות סתומות אצל הגוי, להגיד לו שאני חוזר עוד שבוע, ואין שום בעיה, הגוי לא יעשה נקב וגם לא יוריד את המגופה. ממילא נשאלת השאלה, אז למה בימינו, כלומר בזמן הגמרא, לא עושים את זה? עונה הגמרא, כי בימינו יש שייכה, כלומר נקב קטן במגופה, והגוי יכול להוציא יין מזה על ידי קשית, לכן עדיין יש חשש, אבל באמת אם זה היה אטום לגמרי, לא היה צריך לחשוש, זה היה הסעיף החמישי. הסעיף השישי זה לגבי אישה זונה. אמרנו שאם יהודים באו לאישה זונה גויה, לא חוששים שהם יתנו לגעת ביין, אבל אם גויים באו לאישה זונה יהודיה, כן חוששים שהם נגעו ביין, כי האישה לא תעיז להגיד להם לא. כל טוב.